טוב, אנחנו הגענו לאיזה פסוק מסוים או דיברנו רק באופן כללי? לא, זה קראנו, עוד קפה קראנו. טוב, בסדר. בואו נתחיל כפף. ויבוא גל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם ויבטחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה ויפסרו את כרמיהם וידרכו ויעשו הילולים ויבואו בית אלוהים ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. רואה, יש כאן איזה חג במחאות שמתאים לט"ו באב, כלומר חג הבציר, וזאת כמובן הסכנה בחג הבציר, אוכלים, שותים ומקללים, מה שאולי מסביר לנו למה חז"ל רצו בט"ו באב למצוא איזשהו תוכן רוחני ואיזשהו עיגון היסטורי, בגלל שאני מניח שבאמת תחילתו של ט"ו באב הייתה כחג הבציר, אבל חג שיש בו רק שמחה ויין, אז עלול להגיע רחוק. תאר לעצמי שמן הסתם עוד נשמע על כל מיני שערוריות שקשורות עכשיו בחגים הנוצריים, אבל לא כפי שחוגגים אותם הנוצרים, אלא כפי שחוגגים אותם יהודים שנמצאים כאן, שגם לא מבטרים על הקריסטמס ועל הסילבסטר, אבל כל מה שיש זה בדרך כלל רק הוללות ולא יותר. אתה שומע מדי פעם סטודנטים שהתפשטו ערומים או כל מיני דברים אתה שומע, וכשחג אין לו תוכן, אין לו איזשהו ארגון רוחני, זה מה שיכול לקרות. וחג הבציר זה חג מסוכן, אז אוכלים, באים לבית אלוהים, אוכלים, שותים ומקללים, נחמד. ויאמר גל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו, הלא בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו. דיברנו כבר על הזיקה של אנשי שכם כאן אל חמור אבי שכם, כלומר התחלנו לדבר על כל החצאי גיורים האלה שהיו עוד בספר בראשית, ושמאז כל האזור של שכם הוא איזה מין אזור שבלתי מוגדר מבחינה אתנית, מבחינה לאומית, מבחינה דתית, משום בחינה איזה שוק פרוע כזה. מבחינה תחבירית מאוד קשה לנתח את המשפט הזה, כמו שאתם ודאי רואים. כן, ויאמר גל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו, הלא בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו. זה משפט שאפשר לנתח אותו רק כשמסתכלים על שלושת בקבוקי היין שגל בן עבד לגם לפני שהוא אמר את המשפט הזה. כן, כלומר, ככה מדברים אנשים שיקורים, ולפעמים הנקרא מנציח לנו איזשהו משפט כזה כמו שהוא נראה, כדי שניכנס קצת לאווירה. כן, כלומר, יש כאן איזושהי ציניות, ועד כמה הוא היה שטוי אנחנו נראה בעוד כמה פסוקים. ומי ייתן את העם הזה בידי? והסיר את אבימלך, ויאמר לו אבימלך, רבה צבאך וצע. אין לו צבא ואין לו כלום, והוא כבר קורא לאבימלך, רבה צבאך וצע. וישמע זבול שר העיר את דברי גל בן עבד ואיך הרפו, וישלח מלאכים אל אבימלך בתורמה לאמור, הנה גל בן עבד ואחיו באים שכמה והנם צרים את העיר עליך, ואתה קום לילה אתה והעם אשר איתך וערוב בשדה. והיה בבוקר כזרוח השמש תשכים ופשטה אל העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך ועשית לו כאשר תמצא ידך. רק אבימלך וכל העם אשר עמו לילה ויערבו על שכם ארבעה ראשים. ויצא גל בן עבד ויעמוד פתח שער העיר, רק אבימלך והעם אשר איתו מן המערב. וירא גל את העם ויאמר אל זבול, הנה העם יורד מראשי הערים. ויאמר לו זבול, את צל הערים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד גל לדבר ויאמר, מן העם יורדים ואם תבוא הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אל זבול, עייף ופיקח אשר אמרת מי אבימלך, אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו, הלוא זה עם אשר מאסת בו, צא נא אתה וילחם בו. ויצא גל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך וירדפהו אבימלך, וינוס בניו ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבימלך בערומה ויגר זבול את גל בן עבד את גל ואת אחיו משבט בשכם. ברור לגמרי שהייתה כאן מלחמה בין צבא מוכן למי שבכלל לא היה מוכן למלחמה. גל בן עבד הוא בכלל לא זכר מה שהוא אמר אתמול. כן, זה מה שעושה רושם. העם יורד בראשי ערים, הוא בכלל לא מודע למה שהוא אמר. הוא אמר כמה דברי מרד, אבל הוא אמר אותם בגילופים. וכאן זה באמת מה שנאמר קודם, לבוא חמאס 70 בני ירובעל ודמם, ומה שיאמר בסוף הפרק, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל. כלומר, המלחמה הזאת היא מלחמה, אפשר לראות במלחמה קומית, אפשר לראות במלחמה טרגית, השאלה מאיזה זווית מסתכלים. אבל זאת מלחמה שלא הייתה צריכה לפרוץ. זה מה שאומר שמוות וחיים ביד היין גם. כלומר שפתאום גל בן עבד שותה, אנשים פותחים את הפה, נכנס יין, יצא סוד. בינתיים אף אחד לא יתכונן לצאת שם למלחמה. יכול להיות עזלו את אשר לאבי מלך בראשי הערים, אז מין מלחמת גרילה קטנה כזאת. עד שאחד פתאום פותח את הפה ואומר רבי צבא אחר וצער, ואומר כל מיני מילים שככל הנראה הוא לא התכוון אליהם ברצות בכלל. ושם באמת מתקיים העניין הזה של תצא אש מארזי הלבנון ותאכל את אבי מלך. לפני כן תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון, תצא אש מארזי הלבנון ותאכל את האטד. הכוונה זה שיש מקרית שמישהו הגיר אותה בלי שהתכוון בכלל. ומה שיש כאן זה שוב, זה מין משהו שקצת מזכיר את מגילת אסתר. כלומר, דברים מתנהלים מכוח כמה כוסות יין שמישהו לוגן, ולא בדיוק יודע מה הוא אומר, ולא בדיוק יודע מה הוא מתכוון, וקוראים כאן כל מיני דברים. אני גם לא בטוח, המן, שבא ואמר... יביאו לבוש מלכות אשר לראש לו המלך, וסוס אשר חבר עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון לבוש ועל סוס, על יד איש מראשי המלך, הפרטנים ילבישו את האיש. אני שאלתי את זה כמה פעמים, המן הבין מה שהוא מדבר? המן היה אמור להיות יהודי, לא יהודי, אבל היה אמור להיות גוי חכם, כן, אחד שמבין, הוא הבין מה שהוא מדבר. את הדברים האלה, זה, 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 זה אומר בן אדם שלא מבין מה שהוא מדבר. ויכול להיות באמת שהוא היה שם באמצע המסיבה בבית שלו, כשהקימו את העץ. והקימו את העץ, אז הם שתו שם כמה בקבוקים לרוויה, וזה ממש כמו אבימה, כמו, לא אבימה, כמו רחש בראש. כשאומר להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר המלכות להראות העמים והשרים את יופיה. כלומר, הדברים מתנהלים הרבה מאוד. מכוח איזשהו בקבוק יין, לך תדע מה היה שם ברצינות ומה היה שם חצי ברצינות, ומי התכוון למה שאמר ומי התכוון למה שאמר רק באופן חלקי. לאן זה מוביל? לאן הדברים האלה מובילים? אנשים שותים ופתאום מתחילים להתגלות כל מיני דברים, וזה דבר נורא, דבר נורא. היה פה ביישוב, כשהיישוב הזה קם, היה ככה קצת התמודדות, היום כבר אין כאלה התמודדויות, בין האגף היותר תורני לאגף היותר יוצאי קיבוצים, נגדיר את זה ככה, האגף היותר לייטי. התמודדות כזו או אחרת, בואו השם, פה סבר בשלום, שבים אחרים, ראש בראש, בואו בשלום. קיצור, אחד הדברים היה מסיבת פורים. הגיעו מסיבת פורים תורנית והכל בסדר. שנה אחר כך רצו החבר'ה להם מסיבת פורים כזאת יותר ליצנית, יותר... הייתי מגדיר יותר להייתי. בסדר, לא, שיעשו. יש דברים לא רואים, אנשים שתו יין, אנשים התחילו לדבר על השכנות שלהם, וכל מיני דברים שאסור לחשוב בכלל. ולך תדע, מה אנשים עוצרים בקרבה במשך כל השנה, וזה פתאום יצא עם היד. מאז אותה שנה, אותו ביזיון שהיה באותה שנה, מסיבת פורים פה ביישוב, ברוך השם, תורנית וטובה, ישיביץ'. כן, מתנהלת פה מסיבת פורים ביישוב, בעשרות שנים. אבל זה נורא. ויאכלו, וישתו, ויקללו, וזה עוד חג בציר. לאן דברים כאלה יכולים להגיע? ברוך השם, אצלנו יין זה לא דבר מצוי, אבל לך תדע, במקומות שמצוי, בכל מיני מקומות בנמל תל אביב, השם ירחם. למה שאפשר להגיע עם זה? והרושם כאן ממש מתנהל כמו במגילת אסתר. זה מין מלחמה אקראית, ממש ותבוא עליהם כללת יותם בן ירובל. כלומר, ברור, אפשר לתת פה ניתוח היסטורי של אבי מלך שמלך, וכנראה עשה צרות, וכנראה לקחת לעצמו את כל הרכוש, וכנראה יוצא שם שיירות ממון שלו, וכולם אומרים שהוא לוקח את שלנו. ראינו, כן? ראינו את הדברים האלה, אבל ספק אם דברים כאלה צריכים להביא למרד. ואילו כאן זה הביא, וזה הביא בדרך אקראית לגמרי, וזבול, שר העיר קרא פה, ושלח אליו המלך והכריז עליך המלחמה, הציע לו מה לעשות. לא ברור אם זבול ידע שמה שהוא אומר זה, אפשר היה גם לפרש את זה אחר, אפשר היה גם לפרש את זה אחר, זה שאלה של פרשנות בכזה מקרה, אבל יכול להיות שיש לו גם חשבון עם גל בן עבד, יכול להיות שאולי לקח את זה יותר מדי ברצינות, יכול להיות שאני טועה, כן, יכולים להיות פה כמה דברים, אבל אני לא בטוח שזבול היה צריך להכריז שם מלחמה לאור הדברים שהיו. אבל זה מה שהוא מציע לאבימלך לעשות. אבימלך בא מבחוץ, וכאשר גל בן עבד יוצא מן העיר, הם יוצאים לעבוד, אנחנו תכף נראה. ואם הם הוקרד ויצא עם השדה, ויגידו לאבימלך, ויקח את העם יחצם לשלושה ראשים וירוב השדה, ויהיה אבינם יוצא מן העיר ויקום עליהם ויקם. כלומר, מה שזבול סיפר זה שאנשים יוצאים מן העיר כדי להטיל מצור על העיר, כן, ואינם צרים את העיר עליך. אבימלך, ממלך, כך הוא מפקש את זה, בעוד שהעם יצאו פשוט לשדה לבצור את הקרמים שלו, ולא יותר מזה. כך שמה שקרה שם בסופו של דבר זה איזושהי מלחמה, ושכל הגל בן עבדים האלה, כל החבורה החצי כנענית הזאת שהייתה שם, הוקטה פעם אחר פעם על ידי אבימלך. אנחנו יכולים לראות את אבימלך, וזה אנחנו עוד נראה, פועל בצורות צבאיות דומות קצת לאביו. אין ויקח את העם ויחצב לשלושה ראשים, אתם בוודאי זוכרים את זה אצל גדעון, ויהיה רוב בשדה, והנה העם יצא מן העם ויקום עליהם ויקם. והמלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על אשר בשדה ויקום. כלומר, אבימלך עומד על שער העיר, כלומר חוסם להם את הדרך אל תוך העיר, שני ראשים מקים אותם בשדה, ואבימלך נלחם בעיר כל היום, וילכוד את העיר ואת העם אשר בהרג, ויתוץ את העיר ויזרעי המלך. לא פחות. הלך בגלל זה והחריב את כל שכם על כל אנשיה ועל כולם. וישמעו כל בעלי מקדש שכם ויבואו לצריח בית אל ברית. זה בעצם היה המקדש. ויוגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מקדש שכם, ויקום המלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח במלך את הקרדומות בידו, ויכרות שפת עצים, ויסעי, וישב על שכמו. ויום אל העם אשר ימו, מה ראיתם עשיתי, מה הוא הסוכמון. וירדו כל העם איש סוכו, וילכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. מה, ממש מתפתחת שם מלחמה שלמה, בין אבימלך, שמייצג, הייתי אומר, לטובת העניין כאן הוא מייצג את גדעון, לכן, שהוא הרג את שבעים אחיו, אז הוא ייצג את אמו. כן, הוא אומר להם, הוא שכרתם כי עצמכם ובשלכם אני. כאן הוא פתאום מייצג את גדעון, ושם כל החבורות שנמצאות שם מורדות נגדו, והוא טובח בהם. וילך אבימלך אל תבץ, היום זה טובס, מצפון מזרח לשכם. ויחן בתבץ בהלכדה, ומדלוז היה בתוך העיר, וינוסו שמה כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם ויעלו על גג המגדל. ויבוא המלך על המגדל וילך אמו ויגש את פתח המגדל לשרפו באש. כלומר, אותו דבר, לקח סוחה וכולם כמו. כלומר, צריכים לראות, יש באבימלך, ברור, אני לא בעד אבימלך כאן, אני גם לא בעד בעלי שכם. שוב, דוגמה מקראית שחשוב להכיר אותה. העולם לא מתחלק לטובים ורעים, והרבה פעמים זה פשוט נקמה של הקדוש ברוך הוא בשני צדדים שנלחמים זה כנגד זה, מה שנקרא חרב איש באחיו. ולא תמיד צריך לחלק לטובים ורעים, כן? הרבה פעמים זה ישועת השם ככה מתנהלת כשהמנובלים האלה נלחמים במנובלים האלה. אנחנו מצפים שאולי זה גם משהו יקרה כאן בתקופה הקרובה, לא יודע מה זה יוביל, אני חושב שזה מבל מבלסנו, אבל לפעמים זאת דרך. שוב, אני זוכר כמה נעם כוכח בעיניי, באמת היו לנו שנות חסד גדול כשהייתה מלחמה גדולה בין עיראק לאיראן. היו החזית המזרחית שעמדה להתפתח נגדנו. אני מדבר אחרי המהפכה הפמיניסטית, תחילת שנות ה-80. היינו במצב די חלש. המלחמת שלום הגליל, והיה מצב כלכלי מאוד מאוד קשה כאן בארץ. ואז פרצה המלחמה, מלחמה של מלחמה כמה שנים. בין עיראק לבין עיראק. ממש חסד מהקדוש ברוך הוא. איך ששתי המדינות האלה נלחמו זו בזו. כאן בארץ, לכולם היו ברור שאם יש טובים, אז יש רעים. מילא, אם האיראנים הם הרעים כי הם הדתיים, אז סדאם חוסיין הם הטובים כי הם החילונים. סדאם חוסיין לא היה חילונים. אבל כאן היה ברור שאנחנו צריכים לתמוך בערב. זה לא תמיד מתחלק טובים ורעים. כן, הרבה פעמים מלחמה זה רעים ברעים. וגם כשהיה שם היטלר נגד סטלין, בהפרת הסכם ריבנטרופ מולוטוב, זה לא היה טובים ורעים. כמו שעשו מזה כאן, שאם הגרמנים הם הרעים, אז כלומר שסטלין הוא טוב. זה לא היה כך. אני לא יודע מי שם היה רשע גדול יותר. ומי טבח יותר אנשים, סטלין או היטלר, היטלר טבח יותר יהודים, אבל גם סטלין ניסה להשמיד בסופו של דבר את העם היהודי, הוא ממש נפטר כמה ימים קודם, לא ברור אם נפטר או נרצח. עלילת הרופאים, אם שמעתם עליה, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל יש מלחמה של רעים ברעים, וזה גם כן חלק מחשבונותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכאן נלחמו אלו באלו. יחד עם זה אני רוצה שנעמוד על נקודה מסוימת באמת לאבימלך, שאולי יכולה להסביר למה בסופו של דבר זה שיירה של גדעון, ויש דמיון בין אבימלך לבין גדעון שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה לא רק חציית העם לשלושה ראשים, אלא זה בראש ובראשונה ממש כמו גדעון, יש לו איזה ביטוי, איך אומר גדעון, ממני תראו וכן תעשו, נכון? ואיך הוא אומר, מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו חמוני. כלומר, בהחלט המלחמות האלה הוא מפקד שנותן דוגמה אישית, ולא שולח את העם להכניס סוכות, אלא הוא הולך וקורא צבא, והוא הולך עד המגדל ושורף את המגדל, ובפעם השנייה הוא משלם את זה בחייו, בגלל שהוא באמת התקרב למגדל וזה מסוכן, אבל הוא לא שולח אנשים אחרים. מבחינה זאת, שיש כאן מפקד שעומד בראש צבא, בהחלט זאת נקודה לשבחו, אבל ודאי שכל הנקודות האחרות כאן שליליות, הוא איזשהו רוצח המונים, ולא רק את אחיו. גם כל מה שקורה כאן נראה דברים שלא היה צריך לעשות. אבל זבול ניפח שם מלחמה פשוט מכמה סעודות שיקורים. אני לא אומר, היה רקע, כתוב לפני כן, ויגזלו את כל אשר לאבימלך. נכון שהם לא אהבו את אבימלך. מי שאוהב את אבימלך, אז גם כשיהיה שיקור, הוא לא מדבר בצורה כזאת. כן? הם לא אהבו את אבימלך, אבל מכאן ועד לרבץ ואחר בצע, ודאי שהמרחק גדול. ולא התכוונו להכריז מלחמה. וזבול, במידה רבה, מצית את המלחמה הזאת. אני לא נגדו, בגלל שאני לא בעד האנשים האלה. אבל בואו נגיד, מבחינת לראות את מה שקרה שם, נדמה לי שהוא שם, היה איזשהו גורם מסכסך, שאינני יודע מה טיבו. ואז אנחנו מגיעים אל המגדל כאן. ויגש את פתח המגדל לסופו באש, ותשלח אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך. פלח רכב, כלומר, רכב זה האבן הקטנה יותר, בין שתי אבני הריחיים. האבן הגדולה נקראת שכב, היא השוכבת, ועליה רכב, האבן שרוכבת עליה, קטנה יותר, והיא כמובן עגולה כדי שאפשר יהיה לדחוף אותה. כך שממילא, פלח רכב כזה, קל להשליך, כמובן שפשוט מגלגלים אותו. ואז הוא מתגלגל, ונופל ממש מתחת למגדל, והיא זורקת את זה, ותריץ את גולגולתו, פלה לו בדיוק על הראש. ויקרא מהרה לנער נוסח אליו ויאמר לו שלוף אחר בכור ומוטטני פן יאמרו לי אישה הרגתו ויתקראו נערו וימות. כלומר בסופו של דבר גם מת בביזיון, מת על ידי אישה. ויראו איש ישראל כמת אבימלך וילכו איש למקומו. וישב אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם ישיב אלוהים בראשם ותבוא עליהם כללת יותם בן ירובעל. כלומר, בסופו של דבר, דומה שקללת יותם הייתה כאן איזושהי קללה קלאסית, נגד מה שנקרא לאורך כל התולדות הפוליטיקה העולמית. זה מין ברית אד הוק, מה שנקרא. אתם מכירים את המושג? שהוא תמיד מושג מכוח. ברית אד הוק זה תמיד מושג מכוח. הדוגמה הקלאסית במקרא זה עדת קורח. שתי קבוצות, מה הקשר? מה הקשר בין קבוצה שאומרת ככל העדה כולם קדושים ועודות יתנסו על קל השם וגם אנחנו רוצים להקטיר קטורת לבין אנשים שאומרים לא נעלה מעט כי אליתנו בארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר כי תסתרר עלינו גם מסתרר אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביותנו ותיתן לנו נחלת שדה בחרם. אלה מעוניינים בנחלת שדה בחרם, אלה מעוניינים בהקטרת קטורת לפני השם. אלה קבוצות שונות לגמרי. זה בקשות שאין שום קשר בהן. אבל כולם מנצלים את ההתמרמרות ואת החולשה של המנהיגות בעקבות ההחשבה הגדולה מגזירת הקדוש ברוך הוא בחטא המדליק, כמו שאומר הרמב"ם. הבעיה שאתה מנצל את ההתמרמרות, אז אלה מתחברים עם אלה ואלה מתחברים עם אלה, וזו מה שנקרא התחברות שהיא לא לשם שמיים. וקבוצות שונות לחלוטין פתאום קורתות כאילו ברית. כשהמשימה המשותפת היחידה מה היא המשימה השלילית, כלומר להוריד את מי שקיים עכשיו. אבל מי יעלה אחר כך? כאן מברר שאתה נשאר עם קבוצות שונות. אני אקח בתור דוגמה, אז תסתכלו את מה שקרה, את ההפיכה במצרים. כולם ידעו שמוברק השם בכל דבר, זה בדיוק מה שניחשתם. כן? אבל זה נכון. וברגע שמוברק הלך, עוד חי? לא בעניינים כל כך. ברגע שמוברק הלך, אז פתאום התברר שזה אלף קבוצות שכל אחד נלחמת אחת נגד השני. ושאין שום קשר בין. אני זוכר את ההשתחררותה של קונגו הבלגית. אתם לא יכולים לזכור את זה. היה בשנות ה-50, אבל אני זוכר את זה. איזה שנות ה-50? אולי ה-60? אולם היה ברור קולוניאליזם, 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 מדינות אפריקה צריכות להשתחרר מהקולוניאליות האירופית. טוב, עשו הפגנות ועשו מהומות והתנגשויות, בסופו של דבר בלגיה ל-5. אז התחילו שם מלחמות שבטים שנהרגו בהם. אני לא יודע אם 10,000 או 10,000. לא יודע. אבל מספרי ההרוגים שקשה לתאר. אני חושב שהתברר שכולם נלחמו נגד דבר אחד, אבל לא היה שום דבק משותף בין הקבוצות השונות. כך שכללת יותם בני רובן, מבחינה זאת, יותם לא היה נביא. אבל מה שמופיע כאן נשאר יותם, בגלל שיש כאן משהו מאוד חכם ומאוד אמיתי ומאוד נכון. מקים כמה קבוצות, כולם יודעים שהם נגד קבוצה אחת, אבל אין ביניהם שום מכנה משותף אחר חוץ מאשר אנחנו נגד. בסופו של דבר הדבר הזה נגמר כמו שנגמרה כאן המלחמה הזאת. כלומר, הייתה פה קבוצה אחת, זה היה ממלך שרצה שלטון. הייתה קבוצה אחרת שרצה כנראה להשתחרר מההגמוניה היהודית הכוללת שהייתה שם באזור. ולהחזיר את החמור אבי שכם, או אני לא יודע את מה. ושתי הקבוצות האלה התחברו, ברגע שזה היה בני גדעון, אבל אחרי זה מתברר שהם הקשיבו את אבי מלך, כבן של גדעון, וכזה ראו אותו ונלחמו נגדו, ובסופו של דבר אבי מלך מת, הוא עצמו מת בביזיון כמו שאמר, וכמו שקרה לסיסרא, והראו איש ישראל, בואו נגיד, הביזיון בספר שופטים למות, זה למות על ידי אישה, ויראו איש ישראל כמת המלך והלכו איש למקומו וישב אלוהים את רעת המלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו. כלומר ממש הייתי אומר אתה רואה כאן בן סורר ומורה שנשכל, כן? שדוחפים עליו את אבן בראש הגג, זאת גם המסורת של הסקילה, וזה מה שקרה לו כאן. ואשר עשה לאביו, נכון שעשה את זה לאביו אחרי מותו, אבל ודאי יש כאן לפחות הוא מקלל אבי ואמו, ומקלל, דין מקלל אבי ואמו זה גם, זה גם אחרי מותם. כלומר, בצורה כזאת קיבל דין של בן סורר ומורה, ולהרוג שמי המחה ואת כל אחד, אשר שכם ישיב אלוהים בראשה ותבוא עליהם כללת יותם בן ירובעל. זה אם כן הסיפור העצוב שהיה לנו כאן, והשאלה מה משמעותו, אתה מתייחס מבחינה יותר כללית לספר שופטים. אז הוא, כל מיני סיפורי שחיתות או סיפורי הרג כאלה ואחרים, ניתן למצוא רבים בהיסטוריה, אבל אנחנו מנסים כאן לשזור כאן איזשהו חוט שני שמוביל אותנו לספר. אין ספק שסיפור אבימלך, הייתי אומר, מוריד לנו את רמתו של ספר שופטים בבת אחת, באחת. כלומר, אם עד כאן צורכים, כן, שהצליחה הזאת נקרא אבימלך, ואנחנו רואים כאן לקטני השופטים, או לאנשים שלא מסופר עליהם שום דבר, או היחידים שמסופר עליהם זה יפתח ושמשון. ושבו ניתן להוסיף את תולה, תולה ויעיר, ופה את יבצן, יעילו ועבדו. אמרתי את שמותם בקיצור. כלומר, תולה ויעיר ואחר כך יפתר, ויבצן יעילו ועבדו ואחר כך שמשון. אבל שופטים, אנחנו נראה מה שניתן להגיד עליהם, אבל דומה שכל השופטים האלה, איך שלא תסתכל. בעיקר כשאנחנו מדברים פה על השופטים המשמעותיים יותר, זאת אומרת, יפתח ושמשון, מאיזה זווית שלא תסתכל עליהם, זה לא דבורה, זה לא גדעון, זה לא עתניאל וקרן, זה לא אהוד, זה כבר מה. אמרתם. וההתדרדרות היא ללא ספק אבימלך. ואנחנו כבר אמרנו, ההתדרדרות של אבימלך, אולי זה כבר מתחיל מגדעון. ראינו שאומנם גדעון לא רוצה, לא הם שולני בכם ולא הם שולני בכם, השם ישול בכם. אבל עדיין ראינו גם את האפוד, ראינו גם כי נשים רבות היו לו, והעובדה שהוא בא על עמתו, שהיא משכם, כלומר משהו כמו אישה נוקפייה, מסוג נשות שלמה המלך. כל הדברים האלה איפשהו, והולכים אותנו על הכל זה בהמשך. למחוזות לא ראויים, ולמרות שגדעון ודאי 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 גדולי השופטים והקדוש ברוך הוא דברי טוב ומצות ומסר את נפשו ואת עבודה שרה ומוביל את העם בדרך טובה ואת כל השופטים ניתן להגיד, הרי איזשהו ניצוץ אחד בחיסרון שהיה בו יצא מכאן, וזה אבימלך, והרג את 70 אחיו ודרדר בעצם את כל ספר שופטים אל סופו, איזשהו סוף לא לגמרי מוצלח. זה בעצם גורלו של ספר שופטים כאן.
יש גם קשר סיבתי בין
אבימלך,
העובדה
שאחר
שופטים כאלה,
בוודאי שיש קשר סיבתי. יש שלטון. ברגע שהעם מאבד את האמון בשלטון, זה בא לידי ביטוי בכל דבר. הבעיות של יפתח ושל שמשון היו בראש ובשנה לא באישיות שלהם, אלא היו אולי גם באישיות שלהם, אבל גם במידת האמון שהעם רחש שלהם. זאת אותה הבעיה עיקרית גם אצל יפתח וגם אצל שמשון. אני לא יכול להוכיח כלום על חמשת השופטים שכמעט לא מסופר עליהם דבר, אבל זה בהחלט סביר שזה משהו מאותו סוג. כלומר, נוצר כאן מצב שהעם מאבד את אמונו בשלטון, וקרה בעקבות הבן הזה. וברגע שהעם איבד את האמון בשלטון, מאוד פשוט. שמע, אני יכול לדבר איתך על דברים שאתה לא יודע, אני יכול לדבר איתך על מלחמת יום הכיפור. בוא נגיד, אבימלך זה מלחמת יום הכיפורים של ספר שופטים. נגיד כך, עד היום משתמשים בביטוי הזה, זה יום הכיפורים שלו. אני יכול לומר על מלחמת יום הכיפורים כשינוי דרגה מבחינת מדינת ישראל בהרבה מאוד דברים. כלומר, הייתי אומר שמבחינת תודעתית זאת מלחמת יום הכיפורים. אני לא מצדיק את זה, אבל זו עובדה. ההתייחסות לשלטון, המפלגה אחת יציבה במרכז, במרכז הקואליציה, מפאי, בן גוריון יכול היה להמשיך לשלוט עוד 30 שנה, רק ש... אני יודע, המשלה משנה מסתסק עם החברים שלו, לא עם מישהו, כן? זה היה איזשהו סכסוך פנימי בתוך מפאי. אבל היה שלטון יציב במאה. ראש ממשלה מחזיק מעמד יותר מעכשיו, זה במקרה יחסית יציב. נתניהו של עכשיו, אבל עד עכשיו. שנתיים, שלוש, ראש ממשלה היה מחזיק מעמד, זה היה לא רע, נגיד כך. זה שינוי בסיסי מאוד ביחס לשלטון. בן גוריון לא היו מעיזים להגיד רבע ממה שאומרים על נתניהו. כמו שלדעתי נתניהו גדול עליו עשרת מונים. אני לא אוהב את זה, אבל אני אומר, מבחינת החשיבה, מבחינת זה, הוא גדול על בן גוריון לדעתי, לדעתי לפחות מכה בבחינות גדול מנה. לא היום איזה מנגיד. ביקורת שיש על שלטון וכל מה שיש, זה לא היה, זה לא היה קיים. זה היה עולם אחר. וגם כאן מה שקורה זה מין אבימלך כזה, שניתן בערך, כל ההתפתחות היא בעצם. עד שאתה מגיע לתקופת המלכות. ואז זה מתחיל להשתנות, גם זה בערבון מגבל. מה?
ההנהגה הרוחנית,
איך היא מפסיקה להיות לחלוטין? מה זאת אומרת
ההנהגה הרוחנית? השופטים...
השאלה מי הולך להיות מנהיג, זה קשור לשאלה הקודמת. באופן עקרוני אמור להיות קשר להנהגה רוחנית להנהגה פוליטית, ומנהיג פוליטי אמור להנהיג לפחות חלקית גם כרוחנית, כמו שלך מלכים ככה, חזקיהו, יהיו לך מלכים שידעו שתפקידם, זה לא רק הנהגה פוליטית, אלא הנהגה פוליטית שהיא פוחמת.
אבל לאדם גם היו נביאים, זאת אומרת, תורה היא גם שופטת, אבל היא גם נביאה.
היו כאן היו נביאים. תשמע, מה זה עוד יושב?
היו? בתקופה הזאת עד... זה נראה שלא, כבר השם לא נשמע בה...
לא ברור, מה זה הפסוקים של אלוהים באלה? נכון, זה מלאך, הוא היה קודם. אני מסכים, יש, אנחנו נמצא את הכנבי, עוד, אני חושב שהוא מספיק להגיע היום, נגלה נביא שהיה, היו נביא. מי שבא אל העם לפני שיפתח משה, אני, נכון? מה? לא, מלאק לא יצא לשמשון. הנה, בהמשך, נו, הפרק הבא. פרק י' פסוק י' א' ויאמר השם לבני ישראל הלוא ממצרים מן האמורים מן בני עמון ומן פלישתים וכו' וכו' וכו'. נביא אמר את זה, נכון? היו נביא. אבל אני מתכוון מלך שמוביל את העם בדרך השם, לא מלך, נקרא זה שופט, מוביל את העם בדרך השם. הייתה כאן מפולת הרבה יותר קל, בוא נגיד ככה, הרבה יותר קל ליצור את המפולת מאשר לקום ממנו. כמו בכל דבר. כמה זמן לוקח לדפוק מכונית וכמה זמן לוקח לשקם אותה. מהיכולים זה שטות של שנייה. לשקם אותה או לשקם מישהו שנפצע, זה יכול לקחת חודשים ושנים. זה מה שקרה גם כאן. וכאן אם כן אנחנו מגיעים לתקופה אחרת, ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל. תולה בן פועה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. וישפוט את ישראל 23 שנה, ויקום ויקבר בשמיר. לפחות השם פועה מוכר לנו עוד מהתורה, נכון? תודה פרשת... פרשת השבוע, נו, למה שלא נקרא, אם כבר. נו, פרשת השבוע, לקרוא, הזדמנות לקרוא פסוק, אז ידי קורח כבר יצא לנו מקודם, ידי פרשת השבוע לא יצאנו. בני יששכר, תולה ופובה ויוב ושמעון. זאת אומרת לנו, תולה ופועה. אתם רואים? פובה ופועה זה אותו דבר. ויש לנו שמרון. שימו לב, כאן יש לנו תולה בן פועה בן דודו משמיר. כן, כלומר, שלושה שמות. יש כאן ממש ביחד, ושמות שעוברים מדור לדור, ונמצאים שם, וקם להושיע את ישראל, משמע שגם ניהל מלחמות, אלא שהמקרה איננו מספר לנו על המלחמות האלה, אינני יודע למה, או שלא נראו לנו מספיק חשובות, או מסיבות אחרות. ושפט לא מעט זמן, 23 שנים, זה הרבה זמן. ושוב, לא נדע עליו שום דבר. נעבור. ויקום אחריו יאיר הגלעדי. וישפוט ישראל 22 שנה, ואלו 30 עיירים, 30 עיירים, 30 עיירים להם. הוא 30 עיירים להם, להם. שימו לב, פעמיים. להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד. שוב, חזרנו למושגים של המקרא, ואני מזכיר את יאיר בן מנשה. ויקרא את הן חוות יאיר עד היום הזה, גם שם. זה כמובן בארץ הגלעד. מה אנחנו יכולים להגיד עליו? שהיו לו 30 בנים. כלומר, שוב, אני מעריך יותר מאישה אחת, הרבה יותר מאישה אחת. עם 30 בנים, אז אני יכול להגיד שבממוצע גם 30 בנות, נכון? יש להניח. גם אצל גדעון, 70 בנים. לא סביר שכל מי שנולד בביתו היו רק הזכרים, נכון? אם גדעון היו 70 בנים, אז לפחות על דרך הממוצע אני יכול להגיד שהיו גם 70 בנות. נסו לראות מה זה, כי נשים רבות היו לו. נגיד שכל אישה בממוצע על דעה 10 ילדים, זה פנטסטי, זה לא סביר. נגיד אישה על דעה בממוצע 6 ילדים, עשו את החשבון. גם אנשים הוא עושה, 20 נשים, פחות. וכאן גם כן יש 30 בנים, אז כאמור יש 30 בנות, וזה אנחנו תכף נראה אצל לפצן, לא תכף, אבל נראה עוד. רוכבים על 30 עיירים ו30 עיירים להם. כמובן יש כאן לשון נופל על לשון. העיירים הראשונים זה מה שכתוב רוכבי אתונות צחורות. כלומר רוכבים על 30 עיירים, כלומר במשג שלנו הייתי אומר שלכל 30 היו מכוניות צמודות, נגדיר את זה ככה, כן? ו30 עיירים להם, מה זה? עיירות, ערים. זה לא רוכבים על 30 עיירים ו30 עיירים להם, זה בדיוק אותו משפט. הרי ו30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר. כלומר, חוות יאיר, הכוונה, אם כן, ל-30 יישובים. ואם כן, כבר ביאיר אנחנו ממשיכים למצוא את הבעיות שיש לנו כאן. כלומר, שיש לנו שופט והבנים שלו, כל אחד כבר מחזיק איזה עיר. כן, זה עיר, מחזיק עיר ועיר. ובקיצור, זה מין שלטון משפחתי חזק, לא טוב, לא צריך להיות ככה. נראה את זה גם אצל עבדון בן הלל הפיראטוני, אבל זה כמובן נראה בהמשך. עד היום הזה שבו יצא גלעד וימות יאיר ויקבר בחמון. הגשימו בני ישראל לעשות הרבה מיני אדוני. ועבדו את הבעלים ואת השטחות, ואת אלוהי הרב, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. כן, הפסוק ויוסיפו מכניס אותנו לכאורה לשגרה של ספר השופטים. הנה, נת השופט, והולכים לעשות הרע בית השם, והסינוסואיד הידוע של ספר השופטים. אבל בדיקת פרטי הפסוק הזה מגלה לנו שכאן מדובר ברמה שונה לחלוטין. זה לא נאמר משום מקום. הבעלים ואת ההשטרות, את אלוהי ארון ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, את אלוהי בני עמון, את אלוהי פלישתים. אני שומע כאן שבעה סוגי אלים. יתרה מזאת, ויעזבו את השם ולא עבדו. אם עד עכשיו, בואו נגיד, העבודה הזרה הייתה נלווית איכשהו לעבודת השם, גם וגם, אז אם מתפסקים על שתי הסעיפים כזה, עובדים גם את השם וגם את האלילים, אז כאן רק את האלילים ועזבו את השם. זה כמובן תופעה שונה לחלוטין מכל מה שהגיעו. אנחנו מכירים את התופעה הזאת גם אצלנו, מה שנקרא המסורתיים, נגיד ככה, כן, כלומר, עובדים את השם, עובדים את האלילים. את האלילים המודלים, אנשים אנחנו אנשים שמסוגלים, שהולכים לבית כנסת, יחד הם מסוגלים לחלל שבת. אנחנו מכירים את זה, אולי לא ילכו לשפת הים עם האוטו שלהם, אבל ידליקו גז כשירצו לחמם קוסטה. כלומר, יבערו אש בכל מושבותיהם ביום השבת, שזה איסור גמור. אנחנו מכירים את התופעה הזאת, ועד עכשיו זאת הייתה התופעה, כלומר, עבדו את השם, והשתלבו במרחב ובכל מה שמודרני ובכל מה שיפה, מוכר. כלומר, אפשר בהחלט לחגוג גם את חנוכה וגם את כל הרבלים שחוגגים עכשיו. זה אפשרי. כאן זה ממש, זה כבר התייבנות גמורה, זה כבר לא שגם וגם, אלא הולכים לעבוד רק את אלוהי הגויים ועושים את השם. כל זה צד אחד. צד שני, כשאתה שואל את השאלה איך באמת בן אדם עובד, זה שבעה סוגי אלים. מה זה, ביום ראשון עובד את הבעלים, ביום שני את ההשטרות, ביום שלישי את אלוהי מואב, ביום רביעי את אלוהי בני עמון. יש לו איזשהו אלים לכל יום. מסתבר יותר שמה שקרה פה, שעבדו אלים שונים, זה בעצם פיצול תרבותי, דתי, בתוך העם. כלומר, שהשבטים הצפוניים עבדו את אלוהי ארם, והשבטים הדרום הערביים עבדו את אלוהי פלישתים, והשבטים המזרחיים עבדו את אלוהי מואב, או את אלוהי ארון, כל אחד מר כדי היטלי ומר כדי היטלי, כן? והשבטים הצפון מערביים את אלוהי צידון, וכל אחד במקום שהוא נמצא, מתחבר אל השכנים שלו, ובקיצור, עם ישראל הופך להיות קרעים קרעים, כשכל אחד נספח, אל איזשהו עם נמצא בסביבה שלו. ושוב, בקשר למה שקרה אצל אבימלך, אני חושב די ברור. פיזור. פיזור וכל אחד לעצמו, ואין חוט שדרה שמחבר. ובעצם הפירוד והעבודה זרה וכל הדברים האלה הולכים כאן ביחד. ואתה כבר לא יכול לדעת, קיים לך עם בכלל שנקרא עם ישראל. ויחרב אדוני בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה, כל בני ישראל שבבירתן בארץ המורה שבגלעד, ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם לדוג בנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאוד. ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור, חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. אנחנו צריכים פה לעשות קצת סדר בפסוקים, כיוון שאחרת מה שכתוב פה לא ברור. כן, פתח בפלישתים ובבני עמון ומסיים רק בתיאור בני עמון, נכון? יש כאן משהו, אתם רואים, לא כל כך ברור בפסוקים. אני מניח ש שני הפסוקים הראשונים, פסוק וזין, זאת פתיחה להמשך הספר. בעוד שמפסוק ח' אנחנו מתחילים לראות את הפרט שנדבר עליו עכשיו. אבל הכלל שאומר ויעזבו את השם ולא עבדו ויחרף השם בישראל וימקיים עד פלישתים ועד בני עמון, כולל גם את מה שיאמר לנו בפרק י"ג, ויוסיף בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויתנם אדוני ביד פלישתים 40 שנה. כאן יש לנו פסוק כולל שמדבר על עמון ממזרח, פלישתים ממערב, ועכשיו אנחנו מתחילים לפרט מה קרה מול עמון ממזרח ומה קרה מול פלישתים ממערב. וכאן מתוארת הצרה ההמונית, וגם היא מתוארת במילים הרבה יותר קשות מכל מה שהיה לנו עד עכשיו. וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ה-18 שנה את כל בני ישראל שבירדן בארץ המורי שבגילד, ויבואו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. הציאות קשה מאוד. ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור, חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. ויאמר אדוני לבני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי, מן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון, לחצו אתכם ותצעקו אליי ואושיע אתכם ידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם הישיבו לכם בעת צרתכם. משקיע לכם משהו? מה? לא שמעתי. לא, זה לא, זה לא, אין דיבורים מהסוג הזה, ממש לא. אבל זה יזם יותר מאוחר. לי זה מזכיר את שירת האזינו. כן? כי הדין השם אמור ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אז לא תיעד ואפס עשו ועזו ואמר, אי אלוהי מוצאו חסי ובו, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, רציתם ללכת אחריהם, תלכו אחריהם עד הסוף. וזה מה שהוא אומר, זכו וזכו אליהם אשר בחרתם בהם, הם היושיעו לכם בעת צרתכם. זה נכון שגם בירמיהו יש לנו פסוקים דומים, כן, ואת רעתם יאמרו קומה והושיענו, ויהיה אלוהיך אשר עשית לך יקומו אי ישיעוך ואת רעתך, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה, אני תראה את מי שקבעת לו, פסוק הזה, כן? כלומר, אנחנו יכולים למצוא, אבל כמובן שורש הרעיון כבר נמצא לנו בשירת האזינו, ושם באמת, ממש כמו כאן, מדובר על צרה שבאה בארץ. בכלל, יש לי כמה וכמה סיבות לדרוש את שירת האזינו, בעיקר על תקופת השופטים. קודם כל, כתוב לפני השירה, כתוב כי ידעתי, כי אחרי מותי, כי אשחט השחיתון. זוכרים, כן? אז, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת לעת, למדה את בני ישראל שימה בפיהם. וכל נאמר על כך שאלינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה ושמח ואלו נחל הארץ. רש"י אומר שם, מביא בשם המדרש, כי ידעתי ככם אותי כי אשחט השחיתון, שואל רש"י, והלא דורו של יהושע דור די חיה. אומר רש"י, מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כנפשו. אחרי מותי זה אחרי מותי ואחרי מותו של יהושע. והקורא עומד ותוהה, כולנו מבינים באופן פשוט, כי ידעתי כי אחרי מותי כי אשחט השחיתון, לא הכוונה חמש דקות אחרי מותי, אחרי מותי, תורה ניתנת לנצח, יום אחד אחרי מותי כי אשחט השחיתון. מה השאלה בכלל שבימי יהושע לא השחיתו לעשות? אהוד אורדר, מה בכלל השאלה? אולי משה מדבר לעוד 500 שנה, לעוד 600 שנה. על כורחנו רשב"י כך גם המדרש הבינו שהשירה נאבדת בצורה אופרטיבית, אחרי מותי אני מת ואתם אשחית השחיתות, ולכן נאלצים המדרש ורש"י לדחוק אחרי מותי זה אחרי מותו של יהושע, משום שתלמידו של אדם חביב עליו כנפשו. אבל אז עולה שעל מה עולה שירת האזינו? על כוחת השחיתות. כלומר, התגובה המיידית שאחרי יהושע שהיא כוחת השחיתות. שוב, מה שמאפיין מאוד את הצרות שמתוארות בשירת האזינו, בניגוד למקומות אחרים, אין כאן גלות. לא כתוב וניסחתם מעל האדמה. אין כאן חורבן הארץ. יש צרות בארץ, ממש כמו בספר שופטים. זכות לשקל חרב וחדרים ממה, גם בחור, גם בתולה, יונה כי משצבה. כן, אבל כל הצרות שתורות, תורות כאן בארץ, לא כל צרה היא גלות. כך שגם אצלנו, כל אלה שיודעים לצטט, שמובטחנו שחורבן שלישי לא יהיה, משהו שם על הרב ארץ ובזמנו, זה הכוונה שלא תהיה גלות שלישי. אבל אנחנו לא הבטיח שאנחנו לא נשמור את מצוות השם, ובכל אופן יהיה כאן טוב ויהיה כאן נחמד ויהיה כאן עליז. מצבים כמו תקופת השופטים, זה דבר שאנחנו מתפללים שלא יהיה. עכשיו שרצו וירוצצו, ואנחנו יודעים שגם בארץ אפשר לחיות כאן ולחיות תחת פורענות קשה. ויש עוד דוגמאות שניתן באמת לראות איך ספר שופטים הולך בעקבות שירת האזין. אבל כאן זה מה שנאמר שם, ואמר אי אלוהי מוצאו חסי ובו אשר חלב זבחי מו יאכלו ולשתוי נסיכה. זה מה שאומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עזבתם אותי, לכן לא אוסיף להושיעתכם. כלומר, אני שוב רוצה לדבר פה על ההדרגה שאנחנו מוצאים בספר שופטים. זה לא יהיה נכון להגיד שספר שופטים זה איזשהו סינוסואיד שחוזר על עצמו. יש בהחלט התפתחות. כבר אצל גדעון אנחנו מוצאים שלא מספיק לזעוק אל השם, צריכים לעשות מעשה. אתם זוכרים? בא המלאך, יושב את כבר שם נאמר אצל גדעון שבא הנביא, וישלח השם איש נביא. פרק ו', פסוק ח', נתחיל פסוק ז', ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין, וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ועל אתכם יד מצרים, יד לכם יד כל לחצכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתן לכם את ארצם. ואומר לכם אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. כבר שם יש תוכחה, כבר שם ישועה היא לא בחינם. גדעון נאלץ, גדעון מצטווה קודם לטעוץ את מצוות הבעל ולטעוץ את האשרה. כאן זה כבר חמור יותר, הקדוש ברוך הוא אומר להם במפורש על ידי נביא כמובן, שהיו אם כן נביאים, שאני לא מתכונן להוסיף להושיע אתכם. הקדוש ברוך הוא סוגר את הדלת. מה המשמעות הקדוש ברוך הוא סוגר את הדלת? בסופו של דבר הוא הושיע את ישראל. אז מה התשובה החסידית שלנו בדרך כלל? הוא בכאילו. אבל הוא כאילו סוגר את הדלת. הוויכוח לקח עוד שלב, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא, אם כתוב כאן שהוא סוגר את הדלת, אז הקדוש ברוך הוא סגר את הדלת. אמרו מי ישראל לאדוני, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, חצילנו נא היום הזה. מה זה מזכיר? היום אומר דוד אל גד, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על אפול. כלומר, הם אומרים, אתה רוצה להעניש אותנו, תעניש אותנו אתה. תעשה לנו מה שאתה רוצה. אבל אל תיתן אותנו ביד בני עמו. זה בעצם העניין. אחרת אין משמעות, מה זה עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, חצילנו עלה היום הזה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עושה לך את מה שטוב בעיניו, מחר אתכם ביד בני עמון. ואומרים לו, לא, ניפלנה ביד השם, ורק לא ביד בני עמון. קודם כל הם עושים מעשה ויסירו את אלוהי הנחם מקרבם ויעבדו את הנורא ותקצר נפשו בעמל ישראל. פסוק מעניין שכבר נעמוד עליו בשיעור הבא, אבל אני רוצה קודם כל לומר בכלל לא שהקדוש ברוך הוא סגר את הדלת בכאילו, הקדוש ברוך הוא סגר את הדלת. הם אומרים, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, הקדוש ברוך הוא עושה להם ככל הטוב בעיניו. מה המשמעות? הוא מציל אותם מבני עמון, אבל שולח להם את יפתח. אני רק מזכיר לכם שיפתח בחוכמתו ובתבונתו הרג 42 אלף מבני אפרים. כן? כלומר, באמת הקדוש ברוך הוא לא מסר אותם בני עמון, אלא מסר אותם בידיו, אבל אומר הקדוש ברוך הוא בתרן יפטרו מאף. נהרגו שם 42 אלף איש. זה לא מילים בחינם, עשה לנו אתה ככל הטוב בעיניך. כלומר, ככל שמתחיל הזה, מתחילה גם הפורענות, ומתחיל העונש, וזה מה שקורה לנו כאן, ולכבוד זה שנתי הגיע, אנחנו נסיים את השאלה. Thank you.